הכל חי אונליין 93fm.co.il הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים. איתנו באולפן ישי פופובסקי, דוד קליגר, ואנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו. אנחנו היום נרצה לפתוח את התוכנית סביב נושא של הערכה עצמית שקשורה אל הילדים. איך אנחנו ההורים יכולים לשפר את הערכה העצמית שיש להם כלפי עצמם? נתחיל עם מה שהגמרא במסכת שבת בדף פי חד עמוד ב' אומרת. משה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה כאן בשמיים? אמר הקדוש ברוך הוא שהוא הגיע לקבל את התורה. אמרו מלאכי השרת, תנה הודך על השמיים. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תחזיר תשובה למלאכים. אמר משה רבינו, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז אחוז בכיסא כבודי ואז תחזיר להם תשובה. ואז משה רבינו הוכיח להם שהתורה מיועדת לעם ישראל, לא מיועדת למלאכים. היות שכתוב בתורה שרוצתיך מארץ מצרים, אתם לא יצאתם ממצרים, אסור לעבוד עבודה זרה, ראייתי המלאכים לא נמצאים בין אומות העולם שעובדים עבודה זרה, שצריך להזיר אתכם לא לעבוד עבודה זרה. אתם גם לא עושים מלאכה שישה ימים, שצריכים לשבות ביום השביעי מלאכה. בקיצור, התורה לא בשבילכם. ובסוף הסכימו המלאכים. שואל הגאון רב מאיר חודש, למה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו להחזיר תשובה למלאכים? הרי יכל הקדוש ברוך הוא בעצמו לומר למלאכים שהתורה עוסקת במצוות מעשיות שלמלאכים אין שייכות אליהם. למה הקדוש ברוך הוא רצה דווקא שמשה רבינו הוא זה שיחזיר תשובה למלאכים? התשובה שהוא אומר שבשביל לקבל את התורה אדם צריך להאמין בעצמו, אדם צריך להחשיב ולהכיר את היכולות שלו. והוא ממשיך ואומר כמו שראינו לגבי יעקב ועשיו. יעקב מבקש מעשיו שימכור לו את הבכורה. הגמרא במסכת צבחים דף קופית ב' אומרת שיעקב אבינו אמר שהרי עבודת הקורבנות נעשית על ידי הבכורים. עד חטא העגל העבודה הייתה אמורה להיות על ידי הבכורים. אחרי חטא העגל העבודה עברה לשבט לוי. אמר יעקב, אין רשע זה כדאי שיקריב לקדוש ברוך הוא. לכן יעקב אבינו ביקש לקנות את זכויות הבכורה. ועשיו אומר, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? אומר רשי שני פירושים. פירוש אחד, עשיו אומר, למה אני צריך את הבכורה? הרי הנה אני הולך למות. לא במובן של מוות, אלא במובן של אי יציבות. כמו שרשי אומר, הנה אנוכי הולך למות, מתנודדת. כלומר, הבכורה, היא נודדת ממקומה והיא הולכת. כי הרי הבכורה לא תהיה שלי כל הזמן, הרי יבוא זמן אחרי חטא העגל, שהבכורה תעבור ללוויים. הסבר נוסף אומר רשי, הנה אנוכי הולך למות, עשיו שואל את יעקב, מה טיבה של עבודה זו? אמר לו יעקב, מהי העבודה? וגם אמר לו, כמה וכמה עזרות ועונשים ומיתות תלויים בעבודה הזו. לדוגמה, הכהן שובד כשהוא שתו יין או שהוא מגדל לשיער הראש חייב מיתה. עשיו שמע את הדברים, אמר, הנה אנוכי הולך למות, אפשר למות מהעבודה הזו, לכן למה זה לי בכורה? הוא לא האמין שיכול לקבל את התפקיד החשוב, לכן הוא ויתר על התפקיד. מכאן למדנו כמה צריך האדם שלו ביטחון והערכה עצמית בשביל שויגבל ליבו בדרכי השם ויאמין שהוא ראוי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הוא ממשיך הגאון רמי חודש ואומר, לא רק שעשיו לא האמין בעצמו ולכן לא רצה את הבכורה והיה מוכן למכור אותה בשביל להצדיק את מה שהוא עשה, שמכר את הבכורה, הוא גם ביזה את הבכורה ואיבז את הבכורה. אומר רשי שהכתוב מעיד על גודל רשעותו שביזה עבודתו של מקום. בהתחלה היה נדמה שהוא מוכר את הבכורה, את העבודה של הבכורה, בגלל חשבון ענייני. הוא לא רוצה למות בגלל שיש בעבודה הזו עזרות, עונשים ומיטות שתלויים בעבודה הזו. אבל אחר כך שהוא מבזה את הבכורה, אנחנו מבינים שזה לא רק שהוא מרגיש שהוא לא יכול לעשות את הבכורה ומפחד על חייו, אלא הוא רוצה להצדיק את הכישלון שלו, הוא רוצה להצדיק את חוסר היכולת והמסוגלות שלו, ואז הוא כבר מבזה את הבכורה. הוא לא לוקח אחריות על החולשה שלו, הוא לא אומר אני חלש ואני לא יכול לקבל את הבכורה, אלא היות שהוא לא יכול לשאת את החולשה שלו, בשביל להרגיש שהוא חלש, הוא מבזה את הבכורה. מהמקום הזה הוא מסביר כמה חשוב שאדם יאמין בעצמו, כך אומר רמי חודש, כי לפעמים כמו עשיו, אדם לא מאמין ביכולות שלו, כך זה בהתחלה, ואז הוא מוותר על העבודה, עבודת הבכורה או כל עבודת השם. ואז הוא מרגיש חוסר נוחות על כך שהוא ויתר על העבודה. ואז מהמקום הזה הוא מבזה את עבודת הקודש, רחמנא ליצלן. וכל זה בשביל להצדיק את עצמו. לכן הערכה עצמית חשובה מאוד בעבודת השם. גם בספר צדקת הצדיק כתוב בשם הגאון רב צדוק הכהן מלובלין, כשם שאדם צריך להאמין בהשם, כך הוא צריך אחר כך להאמין בעצמו. הוא גם מסביר על מה שהתורה אומרת בשירת הים, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. בדור ההוא האמינו שהשם ידברה חפץ בהם, ורוצה ומקבל נחת רוח מן החלק הטוב שבהם. הוא מסביר שאדם צריך להאמין בעצמו, ושהקדוש ברוך הוא לא סתם זרק את האדם לעולם הזה. ומהמקום הזה של החשיבות שאדם צריך שיכיר בעצמו, ישנו מאמר שיחה שלמה של רב חיים שמואלביץ בספר שמות על מעלת הנכבדות שצריכה שתהיה לאדם, ויגבה ליבו בדרכי השם. והוא מביא שם את דברי האור החיים הקדוש שאומר על יוסף וכל הדור ראו, וימות יוסף וכל לך וכל הדור ראו, ורק אז התחיל השיעבוד. אומר האור החיים הקדוש, היות שהמצרים לא פגעו בעם ישראל כל עוד יוסף ובני הדור היו שם, כיוון שהיו נכבדים בעיני עצמם. כשאדם נכבד בעיני עצמו, הוא יכול יותר לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ויגבה לבו בדרכי השם, וגם אז המצרים לא משעבדים אותם. מהמקום הזה ננסה לתת גם כן כמה כלים שיעזרו להורים לחזק את הערכה העצמית של הילדים. במחקר שנערך בארצות הברית, שאלו קבוצת ילדים מכל מיני מקומות ברחבי ארצות הברית, מה הדבר שהכי חשוב להם בבית הספר? במקום הראשון, הכי חשוב לילדים להיות מקובלים בחברה, בזה הם משקיעים אנרגיה, בזה הם בעיקר מתעסקים, על זה הם בעיקר חושבים, ואת זה הם בעיקר מייחלים לעצמם בכל גילאי בית הספר. כהורים, לפעמים נראה לנו שזה לא אפשרי לסייע לילדים שלנו להיות מקובלים בכיתה, הרי אנחנו לא נמצאים שם. אבל אנחנו ננסה להראות שגם לנו כהורים ישנן כמה וכמה אפשרויות, וישנם כמה וכמה כלים לעזור לילדים בעניין הזה. כהורים יש את היכולת להשפיע על תחושת הערכה של הילד בעצמו. לרוב מדובר במלאכה שהיא פשוטה יותר ממה שנראה לנו ההורים. ביטחון עצמי בין השאר הוא תלוי בזיהוי נקודות החוזקה של הילד. כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, אדם צריך להכיר את החסרונות שלו בשביל לתקן אותם. אבל יותר חשוב להכיר את המעלות שלו, היות שהם כלי העבודה שאיתו יכול לתקן את החסרונות. אצל אחד זו החוכמה שלו, אצל ילד אחר זו היכולת שלו לשיר, אצל ילד אחר זו היכולת שלו לעשות פאזלים, לצייר, אצל אחד זה לשמור על סדר בחדר שלו, לשחק יפה. כל מיני מעלות וחוזקות שאולי לנו כהורים לא נראות כחשובות, לנו כמבוגרים פרספקטיבה כזו, אנחנו לא רואים איזה ערך יש לעשות פאזלים, לצייר, נכון? זה אולי עוזר לנו וזה חוסך במקום בייביסיטר. אבל חוץ מזה, איזה חשיבות יש לזה. אנחנו לא רואים בזה את המעלה ואת החוזקה. לנו זה לא נראה חשוב, אבל החיים של הילד שלנו, אלה הן נקודות חשובות, אלה הן חוזקות שלו, ולכן חשוב שנזהה אותם. חשוב שנכין רשימה של שלוש חוזקות, שאנחנו חושבים שאנחנו רואים בילד שלנו. וכך, אותו ילד יוכל יותר ויותר להתמקד בחוזקות שלו, ביכולות שלו, בתחושת המסוגלות שיש בו. גם חשוב לראות איך החוזקה הזו באה לידי ביטוי. לדוגמה, ילד שיודע לצייר, זו החוזקה שלו. כשהוא עצוב, משועמם או כועס, הוא הולך לצייר. כלומר, זו חוזקה שיש לו והיא גם משרתת אותו בחיים שלו. זו דוגמה לכך שמצינו שהחוזקה זו תכונה שיש בו, והיא גם משפיעה על איכות שגרת החיים שלו. מכיוון שהנה כשהוא עצוב, משועם או כועס, הוא יודע איך להרגיע את עצמו. אז זו חוזקה, וזה דבר יעיל. יש לו את החיסרון שלו, כועס, עצוב, משועמם, אבל יש לו את כלי העבודה שלו. זה בהקשר הזה החוזקה שלו. מה שדוגמה שבנו עכשיו ודוגמה היכולת שלו והחוזקה שלו לדעת לצייר. אם הוא ילד מבוגר יותר, אפשר לשאול אותו במה הוא מרגיש שהוא חזק, ואיך החוזקות שלו באות לידי ביטוי בחיי השגרה שלו. חשוב שנכיר את החוזקות שלו ונעזור לו כמה שיותר להביא אותם לידי ביטוי בשגרת החיים שלו. עוד נקודה חשובה. לא פעם ההורים רוצים שהילד לא ירגיש רע בחיים. מרוב שהם לא רוצים שהוא ירגיש רע בחיים, הם יכולים לפגוע ביכולות שלו. מה הכוונה? ילד שחווה תחושת כישלון ומרגיש רע, הוא עומד לפני אחת משתי אופציות. או לחוש חוסר עוני ולהיות קורבן, כלומר להגיד למה זה מגיע לי, למה דווקא אני, ואז לרחם על עצמו, להרים ידיים. או להרים את עצמו מהקרשים, להפשיל שרבולים, להתחיל להיות יעיל. והפעם בדרך טובה יותר. ואם הוא בוחר בדרך העשייה על פני חוסר העונים, העשייה מנטרלת את ההרגשה הקשה. כדי שהילד יתחיל לעשות, לפעול ולחוות הצלחה, חשוב שהוא ירגיש רע, יחווה כישלון מדי פעם. אנחנו לא צריכים ליצור כישלונות, היא לא מספיק במהלך החיים שלו. רק כשהוא חווה כישלון, חשוב שאחר כך ינסה שוב ושוב עד שתגיע הצלחה. כי העולם הזה בנוי בצורה כזו שיש כישלון והרגשה רעה. והכישלון והרגשה רעה הם הבסיס להצלחה ולהרגשה טובה. מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי לעזור לילד להתמודד עם כישלון ולהפוך אותו לבסיס של הערכה עצמית? אז דבר ראשון, חשוב שנפגין אמפתיה, נפגין הבנה. לא למהר לתת עצות, לא להסביר איך לא חשבת על הבעיות. למה לא חשבת מראש מה יהיה? מה איך יהיה? לא יכולת לראות דבר כזה. כל מיני אמרות כאלה זה לא רלוונטי. אדרבה, זה לא מאפשר לו להתמקד בבעיה וללמוד מהבעיה, כיוון שעכשיו הוא מתמקד במאבק כוחות שלו מול ההורים. רגע, הם אומרים שאני טועה, אני אוכיח להם שאני לא טעיתי. ואז במקום להתרכז בבעיה וללמוד מהבעיה, הוא מתרכז בלהיאבק במאבק כוחות בשביל להוכיח את צדקתו. עדיף לשמוע אותו, אפשר גם מנחם אותו בכך שגם אנחנו לפעמים נכשלים ומתוסכלים, ולכן אנחנו מבינים את ההרגשה שלו. לא צריך בבת אחת לנסות לגרום לו לא להרגיש רע. אפשר לקבל את זה שהוא כרגע עצוב בתחושה רע. זה בסדר, אחרי פרק זמן לעודד אותו להמשיך על לכיוון העשייה. גם חשוב לא לתת לו להתבייש ולהסתיר את הכישלון. זה בסדר שהוא מדבר איתנו שהוא לא מפחד מהכישלון. כי אנשים שמפחדים מכישלונות אלה אנשים שלא לוקחים אחריות על הכישלון. כי הם מפחדים מהכישלון. לכן הם בבת אחת מתאמצים להדחיק את הבעיה, או להאשים אנשים אחרים, לא לקחת אחריות על הבעיה. זה שהוא מרגיש שהוא יכול לדבר איתנו על הכישלון, זה שהוא יכול לשוחח איתנו על הכישלון, זה עצמו דבר חשוב. ברגע שהוא לא יפחד מהכישלונות, הוא יוכל לו להדחיק ולשקר בקשר לכישלונות, ואז הוא גם יוכל לקחת אחריות על הכישלונות. מהמקום הזה אפשר לומר לו שאנחנו מבינים את הבעיה, את הקושי שלו. יחד אפשר לנסות לחשוב על פתרונות. או אפשר לומר לו שגם אנחנו שהיינו בגיל שלך התמודדנו עם בעיות דומות, ולספר מה אנחנו עשינו, וגם לנו זה לא תמיד עבד, לפעמים זה כן עבד, לפעמים לא עבד. כלומר, לא ממקום מתנסה מה צריך לעשות, אלא ממקום מזדהה שגם אנחנו היינו במקום שלך. אפשר גם להציע לו שמהלך היום ירשום כמה פתרונות, וככה אנחנו מרגילים אותו לחשוב על הבעיה, אבל לא לחשוב במקומו על הבעיה ועל פתרון הבעיה. כשהוא חושב על הבעיה ועל הפתרון, הוא מחזק את הערכה העצמית שלו, את תחושת המסוגלות שלו להסתדר בחיים. או נקודה חשובה. לפעמים ילדים מתווכחים עם ההורים. לפעמים חשוב שההורים יאמרו, זה מה שהחלטנו, ולהפסיק לדבר על הנושא. זוהי סמכות. אבל לפעמים חשוב שההורים יאמרו לילד את דעתם, הילד בצורה מכובדת ומכבדת. כמובן, שחייב להיות בצורה מכובדת ומכבדת, יאמר דעה אחרת, ואז ההורים לפעמים גם כן יסכימו עם דעת הילד. כי ילד שרואה שדעתו חשובה, שדעתו יכולה אפילו להשפיע על ההורים שלו, הדבר הזה מחזק את הערכה העצמית שלו. מחקר מעניין על הילדים שהצליחו מבחינה חברתית, זיהו שמחנה משותף היה לכל הילדים האלה שהם מרגישים שהדעה שלהם חשובה בעיני ההורים שלהם. כלומר, כשהם אומרים משהו, ההורים מתייחסים למה שהם אומרים. ההורים לא חייבים להסכים, אבל אפילו אם ההורים אומרים, יש משהו במה שאתה אומר, כך אומרים לילד, ולא מזלזלים בדעה של הילד, זה עצמו עוזר לילד להרגיש יותר הערכה כלפי עצמו. מה שאמרנו כעת, זה מתאים מאוד לגילאים בני 14-15 ואילך. אם יש דברים לא מהותיים מבחינת ההורים, זה יכול להיות טוב מאוד לילד אם נשתף את הילד בהתלבטויות שיש לנו. אנחנו נצא להפסקה קטנה, לאחר מכן בעזרת השם אנחנו נחזור גם אל הנושא הזה וגם אל שאלות של אחי המאזינים בנושאים שקשורים למערך משפחתי או לנפש של האדם בינו לבין עצמו. בעזרת השם, תוך כמה דקות אנחנו חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם יושב ראש מרכז הישגים הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם, לפני שאנחנו נפנה אל המאזינים, אני רוצה ברשותכם להתייחס לשאלה שנשאלנו כאן. שאלה לגבי ילדים שמשבחים את עצמם, האם זה טוב או שמה זה מפתח גאווה וזה דבר שלילי? אז זוהי נקודה חשובה שקשורה לחיזוקים החיוביים. חשוב לחזק את הילדים על דברים שהם עושים מהלך היום. לא צריך לחכות להזדמנויות מיוחדות, להצטיינות חריגה או לתעודה טובה. בכל יום אפשר למצוא לפחות דבר אחד שהילד עשה טוב או שיפור קטן הביצועים שלו. והמקום הזה גם כן לגבי ילדים עם הערכה עצמית גבוהה שנוטים לשבח את עצמם. אומרים לעצמם, אני טוב, אני מצליח, אני אסתדר. שבח עצמי זו לא חוצפה, שבח עצמי זו לא גאווה, אלא זו תחושת מסוגלות ותחושת הערכה שתעזור להם לעשות יותר ויותר, ואני אנסה בדקה וחצי קצת לפרט את הדברים. גאווה פסולה היא כזו אם האדם בשם הגאווה גם פוגע במישהו אחר, ואומר לעצמו, היות שאני יותר טוב ולכן אני יכול לזלזל באדם האחר. זו גאווה פסולה. אבל אם אדם מעריך את עצמו ואת היכולת שלו, זוהי תחושת מסוגלות שתעזור לו יותר ויותר לתפקד בצורה יעילה בשגרת החיים שלו. לכן חשוב שילד ידע לפרגן לעצמו ולעודד את עצמו. כי אדם שיודע לחזק את עצמו ברגעים קשים ומתסכלים בחיים, הוא יוכל להיזכר ביכולות שלו, בהצלחות שלו, בייחודיות שלו, ואז הוא גם יוכל להתרומם יותר ויותר. אדם שלא יודע לעשות את זה לעצמו, אז המצב יכול להיות הרבה יותר גרוע, בגלל שבמקום שהוא יעודד ויחזק את עצמו, הוא יחפש אישור לזהות שלו ולאישיות שלו במקום אחר. הוא יחפש שהחברה תפרגן לו, שהחברה תעודד אותו. לפעמים הוא יעשה דברים שהם לא לגמרי ברוח הבית. אנחנו לא היינו רוצים שהוא יעשה את זה, גם הוא לא היה רוצה לעשות את זה. אבל הוא עושה את זה עוד שהוא לא יודע לפרגן לעצמו, הוא לא יודע לעודד עצמו, והוא זקוק לקבל את הפרגון ואת העידוד מהחברה. ואז מהמקום הזה הוא יעשה דברים שליליים בשביל לקבל פרגון מהחברה מה שהוא לא יודע להעניק לעצמו. לכן כן חשוב שכשהילד מפרגן לעצמו לא נאמר לו אתה מגזים או זו גאווה או חוצפה, אלא אפשר הכל במינון, אבל לתת לו לפרגן לעצמו כל עוד בשם הפרגון שלו לעצמו הוא לא פוגע באנשים אחרים, אז זה יותר שייך למחלקת ויגבה ליבו בדרכי השם מאשר גאווה פסולה ויהירות לא כשירה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
כן.
אני עולה לשידור עכשיו?
אכן כן. את כבר בשידור.
סליחה? אני כבר בשידור.
כן.
בסדר גמור. אז קודם כל, ערב טוב, ותודה רבה על התוכנית המחכימה. אני מאבינה קבועה של, של הרב, וזה פשוט מפעם לפעם אני נהנית מחדש.
תודה רבה.
רציתי לשאול עכשיו לגבי ילד שקרוב לגיל 10, ילד נבון מאוד, מצטיין בלימודים, בעל מוטיבציה גבוהה מאוד ללמידה.
יפה.
אוהב את הלימודים בקיצור, וגם בהתנהגות שלו, והוא גם מצליח, ברוך השם. ההתנהגות שלו היא גם יוצאת מן הכלל, גם בחברה, והוא ילד צדיק, אין מה לומר, ילד נהדר. עכשיו, בהתנהגות הוא גם משמש לדוגמה אישית, הוא מקבל הרבה חיזוקים רבים, וכרטיסי הצטיינות על הלימודים, ועל התפילה בכל, ובחשק בכוונה, כל הדברים האלו, והוא עושה את זה לא כדי על מנת לקבל, אלא הוא באמת כזה, הוא בנוי, אישיות שלו בנויה כך. עכשיו מה שרציתי לשאול לגביו, יש שינוי בין, הוא גם בבית מקבל פרגון מאוד גדול, והרבה המון, והרבה אהבה וחום. מה שכן, יש לנו מבחינת הצד החברתי בחדר, פחות מהצד החברתי בבית. זאת אומרת, בחדר הוא שומר יותר על סולידיות, ועל, הוא לא בין הרועשים ביותר, ובבית, לעומתו, לעומת ההתנהגות הזאת, הוא, איך אומרים, מציס את הבית, הוא עם כל האחים והאחיות מאוד מאוד עליז ושמח ושר יפה ורוקד יפה, ולפעמים יכול גם להשתולל בהשתוללות שלא, שעושים לו עצור, אין מה לומר. אבל עכשיו מה שקורה, בזמן שבאמת מהירים לו על התנהגות שהיא קצת יותר מדי במצב של השתוללות, שזה מפריע למהלך בבית,
כן.
אז הוא... זה נראה לנו שהוא פשוט נפגע מזה, ואז הוא שואל, אבל אתם אוהבים אותי? או משהו מעין זה. אז תמיד עונים לו ומסבירים לו יפה. זה שני דברים נפרעים, נפרדים. אנחנו ממשיכים לאהוב אותך כל הזמן, כי אתה הילד שלנו ואי אפשר שלא לאהוב אותך. וחוץ מזה, אנחנו לא אוהבים את ההתנהגות שהתנהגת כרגע. אבל אנחנו ממשיכים לאהוב אותך, תעשה את ההפרדה משני הדברים. זה ילד בגיל קרוב ל-10, אמרתי לך. מה שכן, אבל תמיד התשובה הזאת הייתה נשנית, זה כבר עניין של שנתיים, שאתה אבל אומר, אבל אתם אוהבים אותי, אבל אתם אוהבים אותי. זאת אומרת שהיה לו קשה כנראה להסתגל לנושא שכאילו מעבירים ביקורת עליו. אבל אמרו לו זה בצורה מאוד נעימה. עד שפעם אמרנו, מה אתה חושב, שאנחנו לא אוהבים אותך? אז אמר, ודאי שכן, וגם הסברנו לו, שוודאי, איך אפשר שלא אוהבים, אם לא היו אוהבים אותך, לא היו מהירים לך. אנחנו רוצים שיהיה לך טוב בחיים, אנחנו רוצים, איך אומרים, לשפץ כמה שיותר, ושתדע שההתנהגות עכשיו לא טובה, אבל תשפר את זה לפעם הבאה. ואם להפך, אם לא היינו אוהבים אותך, אז לא היינו מהירים לך, עצם העובדה שמהירים לך, זה לטובתך.
ההערות עוזרות?
אחרי כמה פעמים שהוא באמת שאל שוב שיהיו הזדמנויות כאלו ועשו עצור, אז גם לא נעים לקבל את התשובה, לא את התשובה הזאת, אלא כאילו, אבל אתם אוהבים אותי, השאלה הזאת הייתה נשאלת מדי פעם, כל פעם בטון אחר, אבל היא הייתה נשאלת. אז עד שפעם באמת אמרתי, תחשוב, מה אתה היית עונה במקומי אם הייתי עכשיו אני אתה ואתה היית אני? מה היית באמת עונה לי על השאלה הזאת?
תגיד,
באמת חשבת שזה היה במקום, שזה מה אתה חושב שלא? אז אומר שלא, אנחנו רוצים הרי, הוא חוזר, הוא ידע לדקלם יפה, רוצים לחנך אותו, רוצים שיהיה לו טוב, אז בוודאי שזה לא טובת העניין. בסדר, עד שביום מן הימים, אמרתי לו כזה דבר, זה חזר ונשנה ונשנה. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני חייבת לשאול את השאלה הזאת, אדם מומחה לנושא. אז אומר, מה, אבל זה יפגע? אמרתי, אם זה יפגע בך, אני לא אשאל. חוץ מזה, למה אתה חושב שזה יפגע בך? אז אמרתי, אתה יודע מה? אם אתה מוכן, אני שואלת, אני מכבדת את רצונך. ואם לא, אז לא. אמרתי, אם יש שאלה בהלכה, לא שואלים רב. שואלים, אם יש שאלה במישהו ילד.
השאלה לגבי...
לא שואלים, אז הוא אומר לי, נכון, בהחלט. אתה מוכן שאני אשאל? אז הוא אמר לי, כן. כשנתן לי את האוקיי, אמרתי, אני אשאל.
אז השאלה...
השאלה היא זאת.
כן.
האם באמת לענות לו. אז בתחילה אמרנו לו, ודאי, אנחנו אוהבים אותך המון אהבת לב. אחר כך אמרנו לו, נו תגיד, אנחנו אוהבים אותך.
רגע.
השאלה היא מה לעשות, האם, כי הוא ילד מאוד נבון, האם לענות בצורה הזאת ולהמשיך בצורה הזאת, או לגוון כמו שעשינו, או לשמוע את העצה שלך.
השאלה שלך היא, כשהוא שואל אחרי שהוא מקבל הערה וביקורת, האם לאחר מכן, אחרי שהוא מקבל הערה ביקורת והוא שואל אתכם ההורים, האם אתם אוהבים אותי, האם להתייחס לשאלה או איך להתייחס לשאלה?
יפה. ודרך אגב אני רוצה גם לציין שאותה שאלה הוא גם שואל את הסבתא, בדיוק אותו דבר כי מאוד בקשר איתו, זאת כן. אני כרגע. ואני אומר את הדברים שאני אמרתי לך. כן. עכשיו השאלה היא זאת, האם
לא צריך להיות,
זה
לא,
בסדר אם, מצידו? אם, או ש...
אם, לא, האם זה בסדר מצידו מה? שהוא שואל?
לא, שהוא שואל זכותו לשאול. כי כל יום ששואל זה יפה מאוד, מצוין.
נכון, מה שאם והיה ובגדול, חברתית בחיידר הוא בסדר גמור, בלימודי הוא בסדר. בלימודי הוא בסדר גמור. בבית בגדול הוא בסדר, הוא קצת אולי עובר גבולות הבית, אני מבין אתכם, אבל בגדול...
אני לא אגיד שגבולות הוא עובר, לא.
אז בגדול הוא בסדר גמור.
הוא יודע איך להתנהג מתי.
בקיצור הוא בסדר גמור.
אבל לפעמים הוא יכול להגיד, להשתולל עם האחים והחיוצות, שזה קצת מעבר ל... ואז עושים את העצור.
בסדר. אם הוא שואל אתכם, אם אתם אוהבים אותו, אתם...
אחרי שמהירים לו.
אל תאריכו לדעתי, אל תאריכו במילים.
הסבר?
אל תאריכו בהסבר. להסביר לילדים זה לא טוב. לא בכל מקרה.
מה להגיד לו אבל כן?
רגע.
הוא שואל, הוא מחכה לתשובה.
רגע, אני פאפרט. אני אומר, להסביר לילדים זה לא תמיד טוב. לפעמים יש צורך להסביר לילדים, לפעמים אין צורך להסביר לילדים. אני אנסה לתת איזשהו קו עקרוני בשביל לדעת מתי כן להסביר, מתי לא להסביר. מתי ש... סליחה?
הבנתי מה שאתה אומר.
מתי שילד עושה טעות ואנחנו עכשיו מאירים לו, אז את הערה אומרים ולא מסבירים. מתקנים אותו, אומרים ביקורת, אומרים מה שרוצים להגיד, אבל לא מתחילים להסביר למה. בדרך כלל...
בצורה אסרטיבית.
אני אסביר גם למה. מכיוון שברגע שאנחנו מתחילים להסביר לילד, זה לא היה טוב מה שעשית בגלל שזה יפגע בעתיד שלך, זה יפגע פה, זה יפגע שם, כל מיני סיבות אלה ואחרות. אנחנו בדרך כלל, בלי לשים לב, מרגילים את הילד לשמוע לנו בגלל הסבר מסוים. עכשיו, היום ההסבר שלנו הוא טוב, מחר הוא יהיה חכם יותר, וההסבר שלנו יהיה לא מספיק טוב. ברגע גם כן שאמרנו הסבר, אז זה לא מוחלט, כיוון שלכל הסבר יש יוצא מן הכלל. אז אמרנו לילד, אל תרים את הכל. אז הוא יגיד נכון, אבל הוא ימצא איזו סיבה יוצאת מן הכלל, ואז יגיד כן, המקרה הזה כן אפשר להרים את הכל. ואז נגיד לו, אבל לא אמרנו לך, אסור להרים את הכל, הוא יגיד כן, אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל. לכן... העיקרון הוא שכשאנחנו מסביר, שאנחנו אומרים לילד, בזמן האמירה עצמה לא נכון להסביר. גם עוד סיבה לא נכון להסביר, מכיוון שבהרבה מאוד מקרים הורים מרגישים רגשות אשמה, שמעבירים איזושהי ביקורת, והיות שמרגישים רגשות אשמה, אז מיד רוצים להרגיע את הילד, ולהגיד, לא, זה לא שאתה רע, אלא אנחנו צריכים להסביר לך בגלל הסיבה א', ב', ג'. ואז הילד מרגיש שאנחנו ההורים מרגישים רגשות אשמה, כשהילד מרגיש שאנחנו מרגישים רגשות אשמה, הוא מרגיש כמה הוא חזק וכמה אנחנו חלשים. ואז אנחנו הסברנו את עצמנו, כמה שהילד יהיה לוגי, יהיה חכם, אנחנו הסברנו את עצמנו, הילד שמע את ההסבר, אבל הניואנסים שהיו שם של רגשות אשמה של ההורים, הם נקלטו הרבה יותר חזק אצל הילד, והמקום הזה הוא ידע להפעיל את ההורים שלו בכל מיני מערכות שונות ומגוונות במה שקשור לרגשות האשמה. אז האם אני אומר, רגע, אני תכף אתייחס לשאלה.
אתם אוהבים אותי, מה לענות?
אני אתייחס לשאלה, אני רק רוצה לתת איזשהו רקע מסוים, אבל בסיסו לתת תשובה קצרה מאוד, אבל התשובה הקצרה היא תהיה מובנת אם יהיה לי קצת רקע. אז עד כאן הסברתי למה לא להסביר. יחד עם זאת, ישנם זמנים שכן נכון להסביר לילד. מה זאת אומרת? לדוגמה, אמרנו לילד, אל תעשה משהו א', ב', ג'. בזמן שאמרנו לא להסביר, שעה לאחר מכן, שעתיים לאחר מכן, כן אפשר להסביר. למה? כי אז ההסבר הוא מגיע, קוראים לזה, עם מקום נקי. כלומר, לא מרגשות אשמה של ההורים, לא עם מקום שאנחנו רוצים לרצות את הילד. אחרי שנוצרה הסמכות, אחרי שאמרנו כן, לא, אחרי הסמכות, שעה, שעתיים לאחר מכן, כולם שכחו ממה שהיה, הסמכות הייתה שמה, לאחר מכן אפשר להסביר על מנת שהדברים גם כן התקבלו עם יותר טעם בהרגשה של הילד. אבל ההסבר הוא מגיע לאחר הסמכות, לא מיד לאחר מכן, אלא שעה, שעתיים לאחר מכן. אחרי הרקע הזה, אני כעת חוזר לשאלה שאת שואלת. האם להתייחס לשאלה של הילד, ואיך להתייחס לשאלה של הילד? התשובה היא, הילד שואל, אנחנו אוהבים, אתם אוהבים אותי? התשובה היא, אנחנו עונים לו, כן. ולאחר מכן אומרים שאנחנו לא רוצים יותר לענות על השאלה הזו, כיוון שענינו פעם אחת. ואנחנו עכשיו לא מסבירים לו כמה אנחנו אוהבים אותו, איך אנחנו אוהבים אותו, וביקורת מגיעה עם מקום של אהבה, כל זה לא מגיע, הסברים לא מגיעים עכשיו. אנחנו עכשיו נחליף נושא, נדבר עם מישהו אחר, נהיה עסוקים עם משהו אחר, נזמזם שיר, נעשה משהו, העיקר להסיט את תשומת הלב שלו מהדוסיח שלו איתנו. אם והיה ונרצה, אפשר שעה, שעתיים לאחר מכן לגשת לחדר שלו, לדבר איתו, לקרוא לו אלינו ולהסביר לו, אתה יודע, אנחנו מאוד אוהבים אותך, וזה שישנם הערות מדי פעם, זה לא מגיע מחוסר אהבה, עד רבה, הפוך, מעודף אהבה לך ולבית וכו'. ההסבר הוא יכול להיות, בתנאי שהוא לא בבת אחת אחרי שעונים לו כן לא. למה? כיוון שאנחנו לא רוצים עכשיו שכל פעם שאנחנו ניכנס אל תוך מעגל של, אמרנו, הערה לילד, עכשיו ניכנס אל תוך מעגל של רגשות אשמה. רגע, אולי עכשיו, אולי אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו כן אוהבים אותו, הוא מכניס אותנו, בלי לשים לב, אבל הוא מכניס אותנו לתוך מעגל של רגשות אשמה, האם אנחנו אשמים, אנחנו לא אשמים, ואז המקום הזה, עד עכשיו רצינו לדבר איתו על הערה, עכשיו במקום שהוא ייקח אחריות, אנחנו עכשיו צריכים לקחת אחריות, אולי אנחנו בכלל לא אוהבים אותו. אז לכן צריך לנטרל את כל הסיפור הזה, ולחלק אותו לשניים. קודם כל להגיד לו, כן אוהבים אותך, ואז לא להמשיך לדבר על זה.
ככה אנחנו עושים.
סליחה?
בסדר?
להגיד לו, כן אנחנו אוהבים.
ככה אנחנו עושים.
להגיד לו,
כן.
מצוין. להגיד לו, כן אנחנו אוהבים אותך, לא להמשיך לדבר על זה. להחליף נושא, לעשות דברים אחרים. אפשר שעה, שעתיים לאחר מכן, אחרי ששכחנו מהסיטואציה הזו, אז אפשר לחזור אליו ולהסביר לו, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, ואנחנו עושים את זה למענך, וכל הסבר זה או אחר שנרצה להגיד לו. העיקר שלא יהיה ביחד.
אני מבינה. לעשות את ההפרדה בין זה לזה.
ככה נוצרת היכולת של ההורה להפגין סמכות מבלי רגשות אשמה.
אני מבינה, ואז זה, יש סיכוי שיותר תהיה השפעה שהוא פחות, בוא נאמר, לפני כמה שנים הוא אמר את זה יותר, עכשיו באמת יש ירידה מבחינת
באופן טבעי זה אמור להיות פחות, מכיוון שבינתיים, כל פעם שהוא מקבל איזושהי הערה, הוא נכנס לאיזושהי חוויה מאוד מעניינת, שהוא מחזיר להורים, הידי כך של אותו רגע, ואתם אוהבים אותי? כן, לא, אבל איך הבאתם לי הערה? ואז המקום הזה, במקום שאני הילד, צריך לקחת אחריות, עכשיו ההורים שלי יקחו אחריות הזה שהם אוהבים או לא אוהבים אותי. ואז בעצם...
אבל יש לי שאלה נוספת בנושא הזה, ממה זה נובע? זה נובע מנושא שהוא לא, הוא לא מחבר את הנושא של אם מאירים לו, כאילו קשה לו לקבל נושא של להתמודד עם מצב של אי נוחות, או שבאמת, כי לא נראה לי שמתכוון שבאמת אם מאירים לו אז לא אוהבים אותו, כי הוא מאוד נבון. כן. אז ממה זה באמת נובע? זה משהו רגשי יותר?
זה נובע בגלל שהוא ילד בן 10, וכמו כל ילד בן 10 הוא לא אוהב לשמוע הערות. יש גם כמה אנשים מבוגרים יותר שגם בגילים מבוגרים יותר שלא מצליחים לקבל הערות. אז בגדול זה רק מגיע המקום הזה, ואיזושהי דרך התחמקות מבמקום לקבל תיארה ברמה של 100% והתרכז בו, הוא מצליח להסיט את הנושא למקום אחר. רק מהמקום הזה, כי בסך הכל מה שאני מבין מכם, בשגרת החיים הוא אדם חזק, אדם יהיה, אדם איכותי מכל
מאוד, ה... מאוד, מאוד, באמת, ממש דוגמה, לא בגלל שאין אנחנו מעיד על עיסתו, אבל הוא, הוא באמת ילד מיוחד
באישיות שלו. ברוך השם, בעזרת השם שיהיה הרבה נחת.
ברוך השם. אמן ואמן. אני איך מנית בצורה יוצאת מן הכלל כדרכך בקודש, ואני מאוד שמחה על התשובה הזאת, ותמשיך להצליח.
תודה, תודה רבה לכם, גם אצלכם. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם, לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר. חי תמיד איתי.
חזרנו אליכם ואנחנו רוצים לסיים את הנושא שהתחלנו בו סביב נושא הביטחון והערכה של הילדים. יש לנו כמה וכמה שאלות גם כן בנושא. נקודה החשובה היא, אם הילד לדוגמה הצליח במבחן ואנחנו מפרגנים לו והוא אומר שהמבחן היה קל, אז לא לקבל את זה, אלא כן לומר לו, בגלל שלמדת, בגלל שהתאמצת, לכן הגעת להישג או תוצאה זו או אחרת. כלומר, לא לאפשר לו לזלזל ביכולות שלו, אלא לעזור, לשים דגש על היכולות שלו. ושוב, הזכרנו את זה בחלק הקודם שלנו, עדים שישמע פרגונים מאיתנו ההורים, וגם שהוא עצמו ידע לפרגן לעצמו ולחזק את עצמו, מאשר שמרוב שהוא ישמע ביקורות, הוא יחפש הערכה אצל חברים שלא היינו רוצים שהוא יחפש לקבל מהם הערכה. אמנם הוא יקבל מהם הערכה, אבל יכול להיות שהוא יצטרך להתאים את עצמו להתנהלות שלילית שנמצאת בחברתם, וזה דבר שהוא לא יעיל לנו. אם והיה והילד לא מוצא את עצמו בתחום הלימודים, אז איך אנחנו אז יכולים לחזק את הערכה שלו? זו שאלה שאנחנו נשאלנו. התשובה היא, אם והיה והילד לא מוצא את עצמו בתחום הלימודים, הוא לא רואה את עצמו כטוב, כמוצלח, כמובן שטוב לעזור לו למצוא את עצמו בלימודים ולעזור לו. יחד עם זאת, חשוב גם לעזור לו למצוא מטרות נוספות. לדוגמה, אם זה בציור, אם זה ביכולות חברתיות, אם זה במטלות ותפקידים הבית. כלומר, אם הוא לא רואה שיש לו ביטחון עצמי, מה שקשור ללימודים, אז ננסה לחזק את הביטחון שלו במימד אחר, בתחום אחר. מה שנקרא שלא כל הביצים יהיו בסל אחד. שבסל ההצלחה לא יהיה רק את הלימודים, אלא להראות לו שיש גם אפשרויות להצליח גם בתחומים אחרים. ואז המקום הזה, גם אם בלימודים הוא לא כל כך הצליח, לפחות הוא ירגיש שבתחומים אחרים בחיים הוא חזק מספיק. ואז המקום הזה יהיה לו גם כן את האומץ ואת הביטחון לחזור ולנסות את עצמו עוד פעם ועוד פעם בתחום הלימודים. כיוון שכשהוא ירגיש שהוא חזק בתחומים אחרים, יהיה לו יותר אומץ. והאומץ זה מה שנדרש ממנו בשביל לנסות את כוחו שוב ושוב בתוך מערכות הלימודים שבשלב הזה של החיים הוא לא מצליח בהם. עוד כלי שיכול לעזור לילדים, לומר לילדים שגם לנו ההורים קשה לפעמים, שגם אנחנו מתמודדים, וכך אנחנו נותנים לגיטימציה לקושים. לא שאנחנו רוצים את הקושי, אבל גם שאנחנו לא נבעלים מהקושי, והוא חלק מהחיים. עוד נקודה חשובה, להראות לילד כמה שיותר שאנחנו סומכים עליו. חשוב למצוא כמה שיותר הזדמנויות לשדר לילד שאנחנו סומכים עליו, שהוא יגיע בזמן, שהוא יסדר מה שהוא צריך לסדר, שהוא יעשה מה שהוא צריך לעשות. וגם אם הוא לא עשה בצורה מושלמת, לפרגן, לעודד, ולא להפנות זרקור כלפי חוסר ההצלחה, אלא יותר להפנות זרקור כלפי ההצלחה. עוד נקודה, אם מדוגמה יש קושי לילד בעניין מסוים, מדוגמה לצחצח שיניים או לעשות ברכה לפני אכילה, ואמרנו לו כמה וכמה פעמים לצחצח שיניים או לעשות ברכה לפני אכילה, וכבר קשה לנו להעיר, ואנחנו מתעצבנים ואומרים, כמה אפשר להגיד לך? אתה לא מבין, מתי תבין? למה אתה לא זוכר? למה דברים אחרים אתה כן זוכר? ואת זה אתה לא זוכר. מומלץ להפסיק עם כל האמרות האלה, ובעיקר אם אנחנו נראים שאנחנו נכנסים בתוך המעגל הזה של עוד כעסים, מריבות, מאבקי כוחות, עדיף להפסיק עם כל זה, עדיף להתמקד בלהזכיר לו כל פעם מחדש, לצחצח שניים ולעשות ברכה לפני אכילה, להזכיר בצורה לקונית, בצורה יבשה, בצורה קרה, ולא כל פעם מחדש להיכנס אותו למאבקי כוחות. קודם כל, כיוון שאנחנו בעצמנו רואים שאנחנו כל פעם מחדש צריכים להזכיר לו, ובזה נעשה מתוך מריבה וויכוח, ואם אנחנו כל פעם מחדש צריכים להעיר לו, אז כנראה שזה בכל מקרה לא עוזר. אז לכן לצאת מתוך נקודת הנחה שבשנה שנתיים הקרובות הוא בכל מקרה שוכח, לא משנה איך נעיר לו. ולכן ישנם דברים שראינו שהערנו פעם, פעמיים, שלוש, וזה לא עובד. לפעמים כדאי להפסיק לנסות להעיר ולהיכנס אותו למאבקי כוחות. פשוט את אותה אנרגיה של להיכנס למאבקי כוחות עד בסוף שאנחנו מתעייפים ואומרים, כמה אפשר להגיד לך, למה אתה לא מבין, מתי תבין, למה אתה לא חושב על העתיד, או כל מיני אמרות כאלה. להפסיק איתם, עם כל האנרגיה וכל השחיקה שבהם, פשוט להתמקד, להזכיר, לצחצח שניים, תעשה ברכה, ולהמשיך הלאה, ולא להתמקד בזה יותר מדי. כי אלה הם דברים של ביקורות חוזרות ונשנות, בתחומים שבגלל סיבות אלה ואחרות, שהילד לא מצליח להיזכר, ולכן מהמקום הזה, אנחנו א', מנטרלים את האנרגיה שלנו, ב', אנחנו גם כן מנטרלים את האנרגיה שלו, את החשק שלו, ואנחנו פוגעים בתדמית שלו, ובכל מקרה זה לא עובד. זה לא שאנחנו מפסידים מה שאנחנו נפסיק לחוס עליו. בכל מקרה גם הכעס עצמו לא עובד. לכן, אני אמליץ למקום הזה להפסיק עם אותן ביקורות מלאות אנרגיה, ולצאת מתוך נקודת הנחה שיכול להיות שיהיו דברים בחיים שאנחנו נצטרך להעיר לו ולהזכיר לו. פשוט נזכיר את זה בצורה יבשה ולקונית. וכמו היינו אומרים, תארו לכם, היו אומרים לנו שבכל מקרה בשנה הקרובה הוא לא יזכור צחצח שיניים כל בוקר או כל לילה. אז בכל מקרה אנחנו נמצאים במקום שצריך להזכיר לו, כי בכל מקרה הדברים לא יעזרו. אז אם אנחנו אומרים שזה לא עובד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו נצא מתוך מעגל הכעסים, המריבות ומאבקי הכוחות בעניין הזה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה לישי פופובסקי, לדוד קליגר, לכם המאזינים. היו ברוכים. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד.